שלום אולפן צרוגים, שלום לכם הצופים, ונמצא איתנו הרב אורי שרקי, שלום לך. הבאתי אותך לכאן, רציתי גם כבר לפני זה בבחירות האחרונות, ואתה לא רצית להיכנס לעניינים הפוליטיים, אבל אני חושב שמעבר לעניינים הפוליטיים, היה לנו את המפץ עם בנט ושקד, שלא עברו את אחוז החסימה ופרקו את מפלגת הבית היהודי, אני חושב שהטלטלות שעוברות על הציונות הדתית, שהפוליטיקה היא אולי הבבואה שלהם, הן מאוד משמעותיות, ורציתי לדעת את... מה אתה חושב על כל מה שקורה מסביב?
תשמע, זה משהו אופטימי ביותר. כלומר, זה אומר שהציונות הדתית היא מעוברת משברים, פילוגים, שאלות של זהות וכו'. זה סימן שזה גוף חי. וכל גוף חי מחפש את עצמו, כמו נער מתבגר. וככל שיש יותר משברים, ככה הציפייה שמשהו גדול יצמח מזה, היא יותר גדולה. כך שאני רואה דווקא בשאלות שתורדות את הציבור הזה, סימן לגדלות ואפילו לבגרות מסוימת.
הייתי אומר שדווקא, אם ניקח בציונות הדתית, ממש נכניס את כל החלקים שלה, אז נפתלי בנט ומשה פייגלין, שהם, היה להם אינטריגות מאוד מאוד גבוהות, אפשר גם להכניס את הילד שקד לשם, ממש רשות הממשלה, זה הדבר
שעושה פייגלין,
השאיפות,
כן.
נכון, עוד לפני זה, היה לפייגלין ואחר כך לבנט, ודווקא הם מצאו את עצמם מחוץ לאחוז החסימה, ודווקא נקרא לזה המפלגה שנשארה והתאוששה מהר, השבט הזה הצליח להישאר
מאוחד. כן, כן, ודאי. כלומר, זה ביטוי למתח שקיים בתוך הזהות של הציונות הדתית בין להיות ההמשך של המפד"ל, כלומר, השמירה לאינטרסים של המגזר, לבין רשות המדינה. והייתי אומר ששתי הקבוצות האלה שאתה מתאר, זה בדיוק המתח שקיים. והייתי אומר שאנחנו היום רואים התקרבות של זה אל זה. כלומר, אותם אלה השואפים להנהגת המדינה כדבר ראשון, מרגישים צורך בהתחברות אל השורשים השבטיים, והשבט מתחיל להבין שגם הוא צריך להתבגר ולהתחיל לחשוב על הנהגת המדינה. כך שבמובן הזה, ההתקרבות הזאת היא כמין סינתזה דיאלקטית מאוד מאוד מעניינת, נראה לאן זה יוביל.
דווקא זה נראה הפוך, כי אלה שבאמת רצו את זה נותרו בחוץ, ואלה...
כן, אבל זאת תאונת דרכים. כלומר, בדרך הזה יש לך תאונות. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות את זה בעיניים פקוחות, שבסופו של דבר הציבור הדתי-לאומי הוא זה שעתיד בשלב כלשהו להיות המנהיג של המדינה. אמנם היום, אפשר לומר, החרדים תופסים מקום בראש מבחינת המשקל הפוליטי שלהם. אבל אם אנחנו מדברים מצד המשקל הסגולי הערכי, מי בסופו של דבר יוביל את מדינת ישראל ליעדיה, בסופו של דבר ברור שלכולם, אני חושב, שזה הציבור הזה.
הציבור הזה, שעכשיו עוד מעט ניכנס גם למתחים עם נתניהו, אבל זה נראה שהוא לא הצליח, אם שוב נחזור לבנט ולפייגלין, לשניהם היו יומרות להביא ציבורים אחרים, לפנות לקהלים אחרים, והציונות הדתית, עם כל השאיפות הגבוהות שלה, שוב נותרה בחוץ, זאת אומרת, לא ראו את הדגל ורצו כולם והתכנסו, אפילו הביאו את אלונה ברקת, ניקח את הימין החדש, מבאר שבע, שדמות מאוד פופולרית, וגם שם לא הצביעו לה, כי עדיין נתניהו מאוד מאוד חזק, והוא המנהיג הבלתי מעורר, עכשיו הוא מאוד מעורר, אבל לפחות בבחירות
האלה. תראה, סך הכל אני חושב שכולם מפרגנים לנתניהו, במסיבות טובות, במסיבות לא טובות, אבל בעצם מפרגנים לנתניהו. במובן הזה, הציונות הדתית היא באה לברית יותר בטוח של נתניהו. זה שאלה החפצים דווקא בהנהגה הפוליטית של המדינה נכשלו, אולי אדרבה זה סממן לכך שכאן מרגישים שהם האלטרנטיבה הבאה, הם הסיפור הבא. עכשיו, ברור שהסיפור הבא הזה לא יכול להיות מנותק משורשיו. ולכן דווקא הרעיון הזה היום של איחוד של כל מפלגות הימין, זה לא רק בלוק טכני. זה, אפשר לומר, זה סימן לאיזושהי התבגרות, שבסופו של דבר יצטרכו לחשוב איך מנהיגים מדינה, ולכן למשל, הייתי אומר שנקודת השבר שהוציאה את בצלאל סמוטריץ' ממשרד המשפטים, היא דווקא משמעותית. כלומר, ברגע שאתה מדבר על המשפט העברי, אתה מוציא איזה שהם שדים, שאומנם לא בצדק, מפחידים את כולם, אבל הם מפחידים. והשדים האלה בדיוק הם המבחן ליכולת שלך, בסופו של דבר, לצאת מן האחריות רק המגזרית, על המתנחלים שלך למשל, ולהתחיל לקחת אחריות על גורלה של המדינה בכלל.
אני מבין שאתה כן מאלה שקוראים לאחדות של השורות.
אין שום ספק, אני חושב שאחדות השורות איננה הכרחית בגלל שכך וכך קולות לא ילכו לאיבוד, אולי הקולות שהלכו לאיבוד הם הדחף החיצוני, הייתי אומר הטכני, שיביא את הציונות הדתית להבנה שיש לה תפקיד בהנהגת המדינה.
ברמה הערכית יש התכנות לשים מישהי חילוניה, הילד שקד כמובן, שפופולרית והולכת יד ביד עם הציונות הדתית, ברשות בלוק כזה, איחוד כזה?
תראה, אני לא רוצה להסתבך עם החברים שלי, לא מפה ולא משם.
אוקיי, אבל אני רוצה שתשווה לשאלה העקרונית.
השאלה העקרונית, אני חושב שבהחלט היא ראויה לכך. השאלה האם הדבר הזה יתקבל על הציבור, זה באמת שאלה של בגרות. אבל ברור שהרעיון הזה, שאנחנו מסוגלים לצאת מן הגבולות של השבטיות, בוא נקרא לזה לילד בשמו, הדבר הזה אני חושב שהוא משמעותי. עצם זה שמעלים את האפשרות הזאת, אני לא יודע אם זה יצא לפועל או לא, אם זה ראוי או לא ראוי, זה הייתי אומר שזה שאלה טכנית. אבל עצם העלאת המחשבה היא סממן של בגרות מסוימת בציבור הזה.
אז אתה דיברת על משרד המשפטים ואותה אמירה של סמוטריץ', אבל אנחנו בכלל הבחירות האלה, יצא ככה בגלל ליברמן או יצא גם בגלל סמוטריץ', שנושא דת ומדינה זה הנושא שעל הפרק, עליו כולם מפחדים לגעת בו, וגם בציונות הדתית עד עכשיו פחדו לגעת בו בגלל הפחד, בגלל שזה משהו מאוד מאוד טעון ומאוד מאוד מחלק את העם.
אני חושב שאגב השאלה היא באמת איננה דת ומדינה, כלומר אני חושב שליברמן היה מחפש כל תירוץ כדי להפיל את נתניהו, השיקולים שלו אינני רוצה להיכנס אליהם, מן הסתם יש כל מיני שיקולים עלומים מאיתנו. השאלה של דת ומדינה תעלה מטבע הדברים, דווקא לא בגלל ליברמן, אלא אולי בגלל השמאל. ואולי בגלל השאלות המנסרות בחלל העולם על מעמד ההומוסקסואלים ועוד כל מיני דברים כאלה, הדבר הזה יכריח אותנו לתת תשובות עמוקות. כלומר, יצטרכו לפתח בתוך בית המדרש חשיבה רצינית ומעמיקה מסביב לשאלות של משפט עברי, של דמוקרטיה, של מעמד הזרים, מעמד הנשים וכדומה. כל השאלות האלה שאנחנו שמים בצד, הם יצטרכו עכשיו תשובה בוגרת. הייתי אומר שאצלי נקודת המבחן היה מה שבזמנו השר ליצמן עשה, שהתפטר מן הממשלה, בגלל שהוא לא יכול היה לעמוד בדרישות של מתן תשובה רצינית למה עושים במדינה מודרנית, למשל. אז אני מאוד מעריך את מה שליצמן עשה במובן האישי, אבל זה עצמו מעורר אותי לשאלות העקרוניות.
אז דיברת על הומוסקסואלים ובכלל להטאבים, אתה חושב שכרגע החלקים בציונות הדתית של המשל מפגינים נגד או מובילים את הקו המחאה נגד זה, זה תגובה בוגרת, זה תגובה לא מספיק בוגרת?
תראה, תמיד יהיו בכל התפתחות חברתית, יהיו כל מיני כוחות שיתנגדו זה לזה, אלה יפגינו מול אלה. אם אנחנו חושבים לעומק, אנחנו צריכים לחשוב כיצד מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, איך השאלות שמועלות על ידי טועני הפוסט-מודרניזם וזכויות הלהט"בים, איך השאלות האלה צריכות לקבל מענה רציני, בוגר ומוסרי, וזה אני מזמין בעצם לפתוח את דלתות בית המדרש לדיונים האלה.
שהיום סגורות, אני מבין את זה.
הם סגרות את עצמן, כלומר, בית המדרש סגר את עצמו מול השאלות הגדולות המנסרות בחלל העולם.
אני אשאל על פייגלין, כי פייגלין גם בנקודות האלה אומר, צריך לנתק באמת את הדת והמדינה, אי כפייה, הוא הולך אולי, והרבה רואים את זה כהליכה קיצונית מדי של חירויות הפרט ושל התנתקות מהדת.
תראה, ידידי משה פייגלין, יהודי יקר מאוד, סבור שמה שנכון בתחום של ההשגחה, גם נכון בתחום של הפוליטיקה. יש לו אמון עצום בעם ישראל, אמון אדיר בכך שאם אתה נותן לעם ישראל לעשות מה שהוא רוצה, הוא יעשה את הטוב. אני דווקא בנושא הזה קצת יותר שמרן, אני אינני כל כך מאמין שבתחום הפוליטי יצר הטוב הוא זה שמנצח, אלא יצר הרע יש לו אמירה יותר חזקה, אבל בסופו של דבר כל זה חלק מתהליך.
ואתה חושב שהוא יכול להיות כן בתוך גוש כזה?
בוודאי, ללא שום ספק, ללא שום ספק. כלומר, האמירה של משה פייגלין היא אמירה חשובה, אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה, אבל אי אפשר לא להביא אותה לדיון.
אתה אומר, הוא לא מחוץ לגדר, הוא לא הוציא את עצמו מתוך ה...
ברגע שאתה החלטת שאתה חלק ממדינת ישראל, ולא רק חלק מן השבטיות, אז החלטת שכולם בפנים.
גם בן גביר? זאת אומרת, עוצמה יהודית לא נשאר לגופו.
בוודאי, בוודאי. כלומר, אין שום ספק, כלומר, אתה צריך להיות מסוגל להיות מנהיגות כוללת. בתוך כל מפלגת שלטון יש תמיד כל מיני קצוות, וזה דווקא החוכמה הגדולה, לא להיות, בגלל שאתה שייך לליבה היותר פעילה, יותר אקטיבית בתוך התהליך הזה, אתה לא צריך בגלל זה לומר, אני רק מתרכז בליבה. יש דווקא יכולת של המנהיג להקיף את כולם.
מישהו אמר לי מבחוץ, תמיד הסתכלנו על הציונות הדתית, שם כולם ביחד וזה, פתאום הם כאילו לא מבינים מאיפה זה בא, כל הקטטות והצטי קטטות.
זה מצוין.
אתה התחלת עם זה שזה דבר של התפתחות.
ולא יכלו דברו לשלום. כלומר, מגיד שפחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. דווקא אם אתה מסוגל להגיד במה אתה חלוק עליי, יש סיכוי שבסוף אנחנו גם נסכים אחד עם השני.
הרב אורי שרקי, תודה רבה רבה לך שהגעת לתוננו. אני חושב שכן סיפקת את הסחורה. בניגוד למה שאמרת, ותודה לכם גולשי סרוגים.
שלום.
אנחנו נמשיך ונעקוב.